בעקבות הראייה אנחנו מסיימים היום מגרת פ"ד, נתחיל מהנושא של אחדות ההפכים. אפשר לטעון שזה אחד הנושאים הכי מכריעים בחשיבותם בתורת הרב. כאשר הייתי רוצה לפני שנכנסים לדיבורים של הרב, לראות קצת בחסידות וקצת בפילוסופיה את התפיסות, בעיקר בחב"ד עסקו באחדות ההפכים, ראיתי פה דברים מתורה אור של האדמו"ר הזקן, עכשיו ממש יורצייט, נכון? האור לכף ד' בטבת, לפני 203 שנים, הסתלק שם באדיץ', רוסיה הקפואה.
רבי נחמן והוא היו בקשר כזה?
ודאי, ודאי. יש כמה מפגשים מתועדים.
איפה מתועדים?
גם בחיי מוהר"ן, גם בכוכבי אור, וגם בצד הברסלבי, והצד החבדי זה בבית רבי, שכתב רב חיים היילמן. וגם היה פה יהודי שהוא נורא התעסק בזה, שברוך השם יתערף. רוצה לכתוב על זה, זה עבודה. ויש את המפגש שרב נחמן בא לקבל אותו, עשו כבוד לשר האלף, מה קורה לאדמור זקן? אמר לאדמור זקן, מפטרבורג יצאתם, מפטר ברוך לא יצאתם. פטר ברוך זה הדוד שלו, ברוך ממז'י בוז' הוא עוד יעשה לך סרטים. יש את הדיבור על רחמך הרבים השם, כמה רחמון שצריך על הקדוש ברוך הוא. יש גם קנאה שרב נחמן אומר לרב נוסון, הם עוברים ב... איזה מהווה יער.
זה שמתעסקים, כן, כן.
ורואים בשני חסידים.
של חב"ד.
חסידי חב"ד, שהם בהתבוננות 8 ו-9 שעות. ונחמן אומר לרב נתן בקנאה, ככה רציתי אתכם. כאילו 8 ו-9 שעות, בתוך קן של נמלים. שתהיו בהתפשטות הגשמיות. יש כמה דיבורים. מאוד מעניינים, בסופו של דבר מי שמציל גם את...
בתוך התורות עצמם אין... כותב מוהר"ן לא מזכיר תניא.
לא מזכיר. תחשוב שהמרחקים גם היו גדולים, היו נפגשים בעיקר בחתונות, זה קצת כמו היום רבנים. היו נפגשים בעיקר בחתונות. יש את החתונה הגדולה באוסטילה, שהרבה נכתב על זה, על מה קורה שם.
ואחרי זה לכתבי חב"ד המאוחרים, יש התייחסו?
לא ראיתי, לא. ברסלב היו כאילו מחוץ לשיטה. לא, לא היו בסיפור בכלל. לא. אבל על מרחמך הרבים השם, זה... כמה רחמונס יש ככה דיבור. דבר אחד מור הזה, כן, כי עשית פלא, אשר כוחו התברך כנות אינסוף, הוא נמשך בהם בנמצאים לקשרם ולהשוותם במהותם, שהכל הוא כוחו לבדו התברך הנגלה בהם בכל פרט ופרט דייקה, והם בית הפכים בנושא אחד. כן, האדמור זה כן אוהב מאוד לצוטט את תשובת הרשב"א. פעם שוטים היו שואלים, זה היום כבר לא קיים כמעט, אבל שואלים גם שאלות באמונה, בהשקפה, מחשבה, ובא לשוט, עונה על הכל, מה שואלים אותו עונה. שואלים את הרשב"א. שואלים את הרשב"א, מי זה הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו צריכים לתפוס אותו? בחלק א' בתשובות, אומר הרשב"א שהוא נמנע נמנעות נושא ההפכים כל יכול. חב"ד הלכו עם זה הרבה. מה זה נמנע נמנעות? כלומר, הוא לא, לא, לא הלא. כן? כל, הוא חסר החסרונות, אבל לא יכול להגיד מעבר. הוא נושא ההפכים כל יכול. זה המשולש שהרבה עסקו במשולש שלו. נמנע נמנעות נושא ההפכים כל יכול. שהכל הוא כוחו לבדו בכל פרט דייקה והם בית הפכים בנושא אחד. ודבר זה רחוק מהשכל. אך יהיו נמצאים מבחינת דרגין וכוחו יתברך מאחר שהוא מושלל מכל הדרגין. לכן נקרא כתר בחינת פלא. והטעם הוא לפי שבחינת כתר ממוצע בין המעציל הנאצלים ידוע שבכל ממוצע בכך שימצא בו בית ההפכים אחר שהוא מחברם יחד. מה זה הכוח האלוהי? כי עשית פלא, שכוחו יתברך זה לחבר הקטע זה בחינה שמחבר בין המעציל לנאצלים. לכן נשיאת ההפכים אומר, כל הוויה במציאות היא הוויה של שני וקטורים סותרים לחלוטין. וקטור אחד הוא וקטור של האינסוף, וקטור שני הוא וקטור של הסוף.
חבר רוחני וגשמי.
חבר רוחני וגשמי לגמרי. המקום הזה שקצת יותר, המחל מתאר את זה בכמה מקומות, שקצת יותר רוחניות, הגשמי היה מתפרק. קצת יותר גשמיות, לא על הגשמי שום סיכוי וזיקה לפגוש את הרוחני. אנחנו פה גשר צר מאוד.
איך? זה דווקא הכתר.
אז הכתר הוא כאילו תחתית המעציל וראשית הנאצל. וממילא כל מציאות בעולם יש בה. האלוהים מחיה אותה. האינסוף, הוא נותן לה את כוחה מצד אחד.
הכתר הוא כאילו מתחת האינסוף?
הוא תחילת הצלת השפירות, הצלה התחתונה. וממילא, בכל מציאות, גם החומרית ביותר, יש איזה אינסוף, שמחזיק את ה... שנותן איזה תוך לסוף. בדבר השם שמיים נעשו ברוח פיו כל צבעם. אבל מצד שני, איך האינסוף הזה לא משביט את הכוס? בסדר? זה בחסידות הרבה התעסקו בזה, איך אני בעצם יכול לשחק עם הגשמי. על הרוז'ינר מספרים שהיה שותה תה, מחזיק את הקובייה ביד, ושהיה גומר לשתות התה, הקוביית הסוכר לא היה לה טעם. כי מה זה? זה בעצם, בכוח המחשבה הוא הצליח לטעום את הטעם, בלי הצורך להכניס את הקובייה בתוך הכוס. יש גם סיפורי זן דומים. אבל זה נורא יפה. המקום שבו כל מערכת לעולם צוררת בתוכה שתי איכויות, גשמי ורוחני. אם אני בא לדבר בכלל מה זה קבלה, מה זה עולם המחשבה, מה זה עולם האמונה, זה איך יוצרים זיקה בין הדברים הלכאורה סותרים. לכאורה הגשמי סותר את הרוחני והרוחני סותר את הגשמי. והאינסוף סותר את הסוף והסוף לא צריך את האינסוף. מסתדר לבד. אחדות ההפכים אומרת שבכל תופעה, בכל תופעה סופית אני מגלה את האינסוף, ובכל תופעה אינסופית אני תורח לקנקרט אותה, להביא אותה לסוף. כן, כי עשית פלא אשר כוחו ידברה מבחינת אינסוף הוא נמשך לקשרם ולהשוותם במהותם. שהכל הוא כוחו לבדו יתברך הנגלה בהם בכל פרט דייקה, והם בית הפכים בנושא אחד. שמה זה בית ההפכים?
שואל כאילו יש מחוץ להתגונן של היער, יש איך ללכת עם זה בעולם, כאילו מה שהרב אומר. סוף, בכל המשחק הזה.
אבל זה בכל הוויה, כלומר, אם יונג ידבר אחר כך על האנימה והאנימוס, זה שבתוך הזכר יש, הייתי אומר, כוחות נקביים שבהם בעצם מתוכם אני כזכר נפגש עם הנקבה. האם אין בי שום השקה למקום הזה? אז איך אני יכול בכלל לדבר? הפשט אומר שאין שום תקשורת בין גברים לנשים. כן, אתם תראו שברוב בתי ספר המעורבים אין שום זיקה. הבנות משלמות מחיר, הם הרבה פעמים צריכות לסבול את הבנים שמציקים להם, אבל לרוב בנות יעדיפו לשחק עם בנות. בנים הם בנים. הוכחה, אריאל. לא רק נור אריאל, זה מה שהיא אומרת. עכשיו, איך בסופו של דבר הגבר...
הוכחה, הפרדתי אותם, תראו, הם לא רוצים להיות אחד עם השני.
לא, אני אומר, גם לא הפרדת, הם לא רוצים.
של הרבה אנשים, שאומרים לך שהם הולכים לאריאל כי יותר כיף להם. נניח, הוכחה טובה דו.
עכשיו, איך גבר מצליח ליצור... לא, שיעור א', בסדר, לא. וואו, שפירה, לאן אתה רץ, אתם יודעים. אבל איך איש יוצר חיבור עם אישה? איך אישה יוצר חיבור עם איש? זה הוויה אחרת לגמרי. פנומן שונה. אלא מה? יש בי חלקים כאלה. נשים, ובה יש חלקים גברים. ושאנחנו נפגשים, חלקים הנשיים שבי מרגישים שהם צריכים לחזור אליה, כי הם שלה, והחלקים הזכריים שלה צריכים לחזור אליי.
אני
אומר
שזה יחזור, אז
אני תקשור. לא, אל
תדאג,
לא. אני נותן ומשאיר, זה הטריק, ולהיות נשוי. זה בגדול, זה כל מה שאנחנו באים לחופה, קופצים, זה זה. אנחנו מלווים את הביחד הזה, לכן צריך הרבה תפילה.
ואיך זה קשור
לך מתהפכים?
כאילו, מתהפכים,
כי...
אני
אומר,
אתה אומר, כמו שאתה...
זה הגילוי הכי גדול.
לא, אני שואל אם גם פה זה מתהפכים במסגרים של סוף ואינסוף, שזה אותה תבנית של...
הרב גם כותב לך קר וחם.
כן, 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 הוא מדבר ברמה הכי פיזית אפילו. לעולם...
סוף ואינסוף זה קרד לקיצון האלוקי.
השלם מתגלה מתוך...
הבנתי.
והתיאולוגיה ועומק המחשבה מתגלה דרך החיכוך השפתי, דרך שפות שונות, דרך האתגורים האלה.
מעניין שסתם, סתם כזה קוריוז, שהנתון הזה של הרמ"א, של קשר רוחני בגשמי, אז מופיע באנציקלופדיה העברית בערך חיים. זה אחד ההגדרות לערך חיים. הרב וייס טוען שמי שכתב את הערך הזה זה ליבוביץ'. את הערך הזה, אז הוא אומר שכנראה ליבוביץ' כתב אותה. כי ליבוביץ' היה אחד האורחים של האנציקלופדיה העברית. אז הוא אומר, הרב וייס אמר, אני כמעט בטוח שליבוביץ' כתב את הערך הזה.
יפה. עכשיו הבאתי גם משהו בפילוסופיה, להבין את שלינג, היה פילוסוף גרמני במאה ה-19, מה זה טבע. פעולת הניגוד של כוחות הופכיים היא על כן עצם מהותו של הטבע. אגב, הרב מאוד הושפע משלינג, אפשר לעסוק בזה הרבה. פילוסופים, אפשר ממש לעשות שיעור בזה. להראות איך ברגסון ושופנאוור, קאנט ראינו, אבל כל הפילוסופים הגדולים, ממחצית המאה ה-17, 18, 19, הרב מאוד הושפע מתפיסות. מה?
מכנה אותם בשמות אבל גם, כי
סופר. תלוי את מי, כן, תנין עיוור, כן, אבל... מעניין את מי הוא לא הזכיר, כלומר, יש פילוסופים אדירים שקדמו לו, למשל, הובס לא הזכיר. נוספים לא הזכיר. לוק לא הזכיר. צריך להבין.
הוא אוהב גרמני.
ופה, שלינג שהשפיע על הרב, מדבר על כוחות הופכיים, שמתנגדים זה לזה, שזה עצם הטבע. כפילות ופולריות. מה זה הפרעה ביפולרית? בעברית, דו, כותבית. מה זה אומר הפרעה ביפולרית? איזה מחלה? מאובחנת דיפרסיה. יפה. מאניה דיפרסיה זה המאובחנות. אחר כך יש בתוך המאניה דיפרסיה הרבה מאוד דקי דקויות, היפומניה וכו' וכו'. אבל ההפרעה הבסיסית, הביפולרית, זה המאניה דיפרסיה, שבעצם האדם הופך להיות בעצמו נושא ההפכים. עכשיו, למה זה מאובחן? למה זה מאובחן?
סתם ככה.
כי בעצם הוא לא מצליח להיות נושא ההפכים. כלומר, שאדם רגיל בתוך, אנחנו כל הזמן, האינסוף שבאנו מתגלה דרך נשיאת ההפכים שבאנו, פתאום כל קצה מהים... משתחרר, כלומר יש איזה פתאום קצה אחד שמאבד את הזיקה לקצה השני והמניה משתלטת לגמרי. כלומר זה לא ביחד מניה ודיפרסיה.
יש גם סכיזואידיות שזה כאילו...
סכיזואידיות
זה תדר, שזה כאילו... למה? אדם כבר כאילו הוא איזושהי אחדות כל כך שהוא לא יכול כבר להבחין בין הפנימי לחיצוני.
נכון, זה איך אומרים? רב נתן אומר, לקדוש ברוך הוא יש אוצר של משוגעים. אוצר של משוגעים, ככה כתוב בימי מוארנת, ואני הכרתי רק אדם אחד שלא היה משוגע, כן? רוב האוי למה חושב שהוא היה משוגע, אבל אדם אחד שלא היה משוגע. אז אמרנו, הפולריות, כפילות הפולריות מהוות הצורה היסודית של כל התרחשות טבעית, והתרחשות כזו כלולה תמיד בסינתזה של היסודות המנוגדים. המגנט הוא לא רק הטיפוס מבחינת הפילוסופיה של הטבע, אלא גם טיפוס המטאפיזי בכלל, כמו המגנט, כך גם המוחלט. או התאחדות בלתי פרודה של כל הניגודים.
הוא דווקא מגנט ומגנט דוחה אחד השני.
לא, זה אינטר פלוס ופלוס. בינוס ומינוס ופלוס ופלוס, אל דוחה אחד שלי, כאשר זה הפכים, אז
נצמדת. זה גם מה שאומר הרב במעט צורי. מעט צורי, ראיתם את זה?
כן.
הקדמה מתוקה מאוד, יסודית מאוד, לעדר היקר, שבה מעט בעצם טוען הרב.
כל מה שאנחנו צריכים אחר להתעסק איתו, זה אומר, בלומדס כבר אנחנו יודעים כאילו.
שמה עשינו בלומדס?
סילמנו את הדברים, חידדנו אותם, עשינו כתבים, עשינו לשלב אותם, ניסינו לאגור את הכל, לעשות, נניח את התוספות, כאילו, את הביטוי הזה של השסחי כדור, או אני לא יודע מה, אם זה רב חיים, זה צבאי דיני, לא יודע, כאילו, או שדווקא אולי רב חיים, זה שונה כזה, לא משנה. אומר, במחשובת, אנחנו לא עשינו את זה, מחשובת מבחינתנו ספרים של טיול.
לכן נגיד בהמשך, שבאמת, כיום, אחרי שעבדנו המון זמן, היום מה שנראה, היום נראה לנו לעולם המחשבתי, ככל שעולם מוצף יותר ויותר בתדעות ומחשבה ודברים יותר מופשטים, נראה לנו שהמחלוקות הגדולות והפירודים הגדולים והניגודים הכי גדולים נתונים בעולם הזה המופשט של המחשבה שלה.
ופה זה נהיה יותר מסובך, נכון? מה מייצר זרמים חברתיים? הרבה פעמים דווקא התנועות המחשבתיות מייצרות. כן? חסידות והתנגדות לא התחילה ממחלוקת על שחידה. בסדר? היה פה מחלוקת עקרונית, מחשבתית, תפיסתית, שהתגלגלה. אומר הרב, למרות כל עמל בעלי האגדה לפלגותם, אתם רואים בסוף, בעלי המוסר, המחקר, הקבלה היונית, על כל פעמים לחבב ולרומם את עבודת המחשבה והרעיון, לא זכינו עדיין בעוניינו לקבע קיבוצים וישיבות קבועים שתהיה מטרתם לכנס במקום אחד בקיבוץ והתאמה, לאחד את השיטות השונות, כל פזורי המחשבה הגדולה של כנסת ישראל שנגלתה בצדדים רבים, בדורות שונים, מצבים מיוחדים, בפלגות מפוזרות, מקצועות וסגנונים מחולפים. כל מקום, הכל הולך למקום אחד, למקור ישראל.
אני נביא לך סתם, כשאנחנו קצת דיברנו בדברים האלה, אז חשבנו, כאילו, יהיה לנו שאלה. שהרב עובר בתחילת מהצורה שהוא מדבר על התפיסה הפשוטה שבה מפגש של שתי דברים יוצר יוצר מחשבה שלילית, מה שהוא מכנה. הוא מחנה את הכוח הפיזיקלי שמפגש את הדברים יוצר ניגוד ביניהם, כוח דוחה שלהם, והוא אומר שהוא רוצה לפתח מחשבה חיובית במפגשה בשביל שתי דברים שנראים מנוגדים זה לזה. ואני שאלתי, האם, לא שאני, איך עושים את זה, איך עובדים עם זה, והאם זה בכלל אפשרי לשמור את המחשבה שלנו שאנליטית באופייה ויובלת בצורה אנליטית של לקחת הכללים ולפרד אותם ולהפריד אותם ולהוריד אותם מהכללים אל הפרטים ולהגדיר כל דבר ולעשות את צבעים ולסדר את הדברים. איך באמת אפשר לעבוד עם שזו מחשבה שהרב מנסה לדבר עליו פה? כאילו, אם אפשר לעבוד איתו, אם זה אפשרי, ואם כן, איך אפשר לעבוד עם זה?
אחדות ההפכים זה בעצם בקבלית, הייתי אומר שזה מה שנקרא לעשות ייחודים. כלומר, אני רואה תופעות סותרות, אבל אני בעצם מחפש את המקום שבו הם, יש איזה מוחלט, יש איזה אחד, יש איזה נוכח שהוא מעבר לגילויים הסותרים. כלומר, אני מוותר על הבינאריות. נכון, אנחנו כל... אתה בעד עינוי השמה הקונגת, אתה צריך להגיד. צריך להגיד. אתה לא יכול... בסדר? האם אני יכול להיות גם בעד וגם נגד? אי אפשר, יש כללי, נכון? יש פתק אחד שאתה יכול להצביע.
מה שאנחנו נוציא, נכון, אתה... זה על מרן, מסתכל עליך מלמעלה?
כן.
אנחנו אומרים, אנחנו נוציא הרב שגר מסתכל עליך מלמעלה, שים פתק לבן.
מה אתה יכול לעשות, נכון? אתה צריך לקבל אחרי אנחנו. וגם פתק לבן, זה פתק אחד. זה לא כל הפתקים, זה...
אפשר לשים את כל הפתקים.
זה השבתי. אפשר לבוא עד הקלפי ולשים את הפעה
בדיקה.
אז הנה, אז עכשיו הרב מגיע, וזה דברים מאוד יסודיים ותשתיתיים, בהגיעת מדלד, כי מדומה אני שאני פטור כבר.
כן, השאלה של אבי נראה לי עדיין עומדת, כאילו. אני כאילו, אני, אולי השאלה אותי פחות בעיות שלי, כי אני כן... בין אם במישור התפיסתי, בין אם במישור הקיומי, החווייתי, הכי בסיסי שלי, אני כן מצליח להסתכל על הדברים לא בצורה הזאת, אבל באמת איך הרב כאילו שהוא למדן, נניח, כאילו איך נראה סברות של הרב, כאילו, לפי זה?
מה השאלה של...
המחשבה החיובית
שדובר
עליה בתחילת מעצור. אנחנו מביא את החוק הפיזיקלי הפשוט שבו מפגש שיש את הדברים הנוגדים וצר תחייה ביניהם. ואז הוא אומר, אנחנו, ואז הוא מביא בתחילה, ואז הוא אומר, הוא שהוא רוצה לייצר, הוא מדבר, הוא קורא לזה המחשבה השלילית נראה לי, או התוצאה השלילית, הוא מדבר על המחשבה החיובית שבאת מפגש ושתי הניגודים. זה כמו הסוג של ייחוד ההפכים בצורה זו אחרת. ואז השאלה שלה, דבר ראשון, איך אפשר לעבוד עם זה? סיגנון מחשבה כזה, כי אני חושב שהמחשבה... כשאדם חושב באופן חיפשי, אולי זה רק אני, שוב, אני לא רוצה להצליח, זה עובד באופן אנליטי, אתה לוקח, אתה פרק מהכללים אל הפרטים. תמיד לוקח משהו כללי, ואתה מפרק אותו ויורד ומנתח ומגדיר ועושה. ואז כאילו שאלתי איך תקראת כמה מחשבה שעובד הפוך, באיזה בכלל אפשרי, חברה קיומית זאת. שאלה כזאת, שאלה בסיסית.
לא, אבל זה נראה לי עוד אינטליגנציה. אינטליגנציה שונה.
שמה?
כן, זה שונה, אבל שונה, והיא בצד, היא בצד או שהיא, אתם יודעים מה אני אומר?
אתה שואל איך אני פוסק הלכה?
לא, בין אם ברמה זה לא, אני אומר, זה לא, אני לא חושב שזה, אתה אמרת, זה לוותר לבינאריות במובן מסוים. זה באמת סוג של משהו שהוא מתיימר לתפוס את כל העולם ככה, מתיימר לתפוס את כל העולם ככה, זה לא זה משהו מהצד נחמד שהוא ראה אמונה.
כן,
רק השם. הרב אומר, אני רוצה להכיל את זה על הכל, אני רוצה להכיל שכל מה שאתה רואה בכל העולם זה בעצם ככה.
אוקיי, אבל בסופו של דבר, גם עם האלו ואלו, יש לי הלכה. אבל אני מבין שהאלו ואלו זה הדברי אלוהים חיים. זה העיקר. ולמה אני מביא את זה?
אפס יש עולם כזה? זה מה זה יוצר? בסדר, אפס יש עולם, מה לעשות?
לא. יודעים מה, נראה את זה. בואו נראה. בואו
נדבר שם על האינסוף הבלתי מושג והאינסוף הזה, אז הוא מדבר שם על איזושהי הצפה של הגוונים ושל הריבועים ושל...
כן.
באופן כזה שזה כבר כאילו, אומר, זה כבר מפקה את הבינאריות.
נכון.
כאילו אתה כבר לא, אתה מציף את זה עד שאתה...
אז רק ברגע של הצפה זה אפשרי?
כן.
לא רגע של הצפה.
אנחנו
זה הצפה, זה כאילו שפיעה
של... אז זה אחר לגמרי, זה הבינאריות... הבינאריות, גם אם נחזור אליה ונחזור אליה, היא תהיה שונה. היא תהיה, הייתי אומר, עם מוזיקה אחרת. עם זיקה אחרת, עם איזה... בסדר? זה אינטונציה אחרת. לגמרי. לגמרי. אפשר לראות פה, זה גם הוא אמר כן, הוא אמר לא, אבל... הוא שייך לראשית הזאת, לאחדות לפני המותר והאסור. ואז בסדר, ואז שזה מתפרט לפה, למטה מיד פחים, יש מותר ויש אסור, כן? בכל מערכת. אבל מאיפה אני מתחיל? והנה בואו נחזור לאיגרת שלנו, כי אם דומה אני... יודעים, אחרי
כך שלא יבואו, אני
מבקש מתחיל הכל מחדש.
אמרתי בחדר
שלא. שאלי פתור כבר מלדבר עם כבודו בפרטיות על דבר התימה של העין. כיצד מיישבים בין העדות מדוודו, היא מבטל את הממשות שבקיום העולם שלנו. כן? הקוסמיזם.
בלשון הרב.
לא, זה למילון, זה פינקתי את דביר. אבל הוא ברח.
זה לא כתוב
בעניין. לא, זה עבדך. מצד שני, אנו מכירים בהוויה ריאלית ובריבוי. כן, הזרות של התאחדות ההפכים. הכל בא מסיבה שהסתכלות הראית בפנים וקבועה בחוץ. מה השאלה? מה החסידות הלכה?
אלו מלבד.
נכון, חבד. צורה הכי חדה. אתה הולך אלינו מלבד, וכל...
זה טעינות כזאת.
וכל מה שאני רואה...
כלום.
מה אומר הבשט? שקל טוב.
מחזה עיניים.
מחזה עיניים. זה לא באמת. מה באמת? זה הביטול. זה הדבר. אז כל מה שאני רואה, מה אני רואה? כל מה התכלית? זה מין מנגנון שכל תכליתו לפרק את עצמו. ליצור הכרה, ליצור את האפשרות שהוא לא יכול לבטל את עצמו, והנה הוא מבטל את עצמו.
להתחיל אותם מצד שני, כי יש את ה... הוא אומר שמצד שני, הרב כן מדבר על... אנחנו כן מכירים באיזה עולם שהוא מאוד ממשי ומאוד מובדל, וזה אלי, וזה...
אבל מה זה מכירים? כי זה המציאות, תהיה בן אדם, תעשה מקצוע?
מכירים בזה
ש... זה הגילוי האלוהי. הגילוי האלוהי זה שבעצם, הקדוש ברוך הוא רוצה יש, למה עושה כזה יש יפה? הכל שאני אגיד, אין עוד מלבוד אוי, אז אני יכול לעשות יש, כמו שמאה שערים נראה, למה עושה יש כזה עם צבעים? יש צבעים שאצל חרדים אין אותם. למה עושה צבעים כל כך הרבה? אני יכול לעשות שחור לבן. ואלה יותר פשוט לעשות ביטול. ברוך הוא עשה עולם צבעוני. למה עולם צבעוני? למה עולם של אינסוף? זה מעניין. הוא רוצה הוויה ריאלית, הוא רוצה ריבוי. המובן מאליו של אין עוד מלבדו בעצם מחמיץ את הגילוי של העולם. ויש דרך כזאת של אין עוד מלבדו. כן, סיפרתי היום שלקחתי חבר למירון. היה בתהליך של חזרה בתשובה. זה היה אחת הטעויות הקולוסליות של חיי. הוא הגיע פנסי כזה מצפון מרמת אביב. עכשיו, רצה מירון, רצה מירון, רצה מירון, רצה מירון. דג בר אימר, לא פחות. ואנחנו, א', היה לו לפלא עצום הדחיפות. עכשיו צומת בר אילן, אני אומר לו, יאללה, קופצים פנימה. אני אומר לו, וילדי חייס, קופצים. אני באוטובוס הוא למטה. עוד רגע נוסעים, הוא לא מצליח לדחוף. אבל זה פנסי, צנום כזה, למד בתל מיילים, זה לא פה. נו, לא, יש לצני, קפץ בשתיים עשרה וחצי, אני אוגיר. אתה רגעתה. הוא יודע, הוא יודע לגן המסנתר מגיל ארבע, יודע כל המוזיקה הקלאסית, הוא יושב בישר והפוך, אבל לא, לדחוף. טוב, אני רץ לנהג. פתח לי דלת אחורית, הוא למטה. עד שאתה יעלית? ככה עד שעלינו לקחנו שעה ורבע. גם הוא לא יודע לדחוף. טוב, משבר א', משבר ב', אתה מגיע למירון. זוהמה לכלוך. כל מיני מאחרים דרג ט' מתחפים לך עם החיירות, לא רוצים שתתרום, רוצים לבנוח, רוצים לקייס לך. תמונת ענק של הסבא, ננח, תמונה של הרבי מלובביץ'. שלב עובד שואל, אני לא יכול עם הסיר החול הזה. חוזרים. שוב צריך לדחוף. הוא מת. חל, אז כל הצרה חזרה בתשובה נעצרה. מילה על מירון. כי מה? כי הוא בעלי אין עוד מלבדו, מה זה? אתה בעלי רשבי, אתה אף, מה זה משנה? שאתה דורך על כזה שכבה של זבל וכל מיני פליירים של המתוק מדבש ולהוכיח שנענה חי והוא מת. כל מיני אנשים, כל המוזרלנד מכל העולם מתנקזים שם. אתה בא למוזיאון, הכל נקי. למה פה כזה מלוכלך? ולמה הוא אומר שמוזגים זה סופר דרינק? תן קולה. זה יהיה לך קלאסה. כאילו, המקום של אין עוד מלבדו מייצר בסופו של דבר זלזול בעולם הזה. נכון?
זה
אנרכיה מסוים. אנרכיה אפילו. אתה מגיע...
כשסולבי ז'אק מדבר על לוחמי, על לוחמי, לומד שדובר על הזן ועל כל מיני תוכל כאלה, זה דובר על שהעולם הזה, שעובות כאלה, שמחזיקות בתורות כאלה, מחזיקות לוחמים. דובר על לוחמה שמחזיקות, על לוחמים שיש בהם, שיש להם תורה רוחנית של זן, אומר, והוא מתאר לכם תיאורים מאוד זה, של איך תורות כאלה יכולה להפוך לוחמים ליצור הכי מחריד והכי אכזרי שיש, כי באמת, עם הכל בעין, גם במהלך הקרב הכל עין, זה שום דבר לא משנה, אני חושב.
עכשיו, מדה מסוימת, להבדיל, 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 מיליון מיליונים של אבדולס. אבל איך אדם יכול בשם הדת לעשות ג'יהאד? כי הוא בעצם בעין עוד מלבודוי. המציאות פה זה לא הסיפור. כלומר, יש משהו ש... העין עוד מלבודו מאפס את העולם.
זה מתייחס כאילו...
משתלט על העולם.
זה מתייחס בעמוד הקודם כאילו.
כן, כן.
אני רוצה דווקא להגיד, יש את מלבדו, וצריך לבאר את יש את מלבדו, לא?
אוקיי, זה יהיה על הציר הזה, אבל הוא לא יגלה הכרה בהוויה הריאלית. עכשיו, שאין עוד מלבדו מצטרף למיסיון, אתה נכנס לקטסטרופה עולמית. כשאתה חי באין עוד מלבדו, אז בשטיפל שלך קצת מוזנח, אז בסוף, איך בבלז, בסוף יש כמה סודנים שמנקים את הטיש, תמיד זה נורא משעשע, זה המחזה הכי משעשע בבלז. ולדוד עושה שם טיש בהם 8,000, יש ביוסף טיש בלילה השישי של סוכות 8,000 איש. אני מגיל אפס, סבא שלי, אנחנו בני דודים, משפחת רוקח, היינו הולכים ליוסף טיש. נגמר, כל ה-8,000 השחורים נוערים אחורה, נכנסים ל-80 שחורים, לא אותם, לא אותו ז'אנר שחור, ונקים סודה. תמיד זה כל פעם עולם בי, כל שנה, השחורים האלה יוצאים, שחורים האלה מנקים. טק, טק, טק. בסדר, לכל אחד, ראו זרים צורכים, שבזאת, הם באו לעולם הרי, נקות את הטיש של בלז. מחשבה הישראלית, הניסה לא תסבול כלל אי ההתאחדות ההפכים, ואיך אפשר שמה שאנו רואים בכל העולם מוחש, שהחיים וכל תכונה מסודרת נבנו מקיבוץ והתאמת ההפכים מחיוב ושלילה, קור וחום זכרון קבע, אבל למה אידאות, שם יהיה מדבר צייה ושממה, פירוד וריקבון, בלי קישור ויחס, כי היא מהומה ומבוכה. מה הוא צועק? מה אומר הרב?
הוא לא מדבר על ייחוד, הוא מדבר רק על עצם זה שיש יחס. מה לא אומר שמתאחדים? כי באוילה מה זה הם לא מתאחדים, באוילה מה זה הם כן יוצרים יחס ביניהם, אבל בסופו של דבר הם פרודים. אש ומים מחבים אחד את השני, קור וחום מבטלים אחד את השני, אבל הם כן מתייחסים אחד לשני. די לא מדבר פה על ייחוד של שתי הדברים.
הייחוד זה סיפור מאוד מסובך. זה אולי החידוש, זכר ונקבה, כולי ואולי. נכון? היו לבשר אחד. אז רש"י אומר בוולד, הרמב"ן הידוע מדבר שזה החידוש שיש במין האנושי, שיש בו אהבה לעומת החיות, שאין שם אהבה. כן, לפי רש"י החידוש במין האנושי זה שיש התייחסות לתולדות. עכשיו בשפה אחרת ראיתי שהאחרונים מדברים שיש יחסי נכד וסבא, זה רק באנושי. חיות אין דבר כזה. כן? אין יחסים אחרי שלב היניקה. במוחין אין יחסים. רק בעיבור וביניקה. ו... במציאות הזאת של העולם הרוחני, אומר הרב, בעולם החומרי, המפגש של ניגודים הוא הבסיס לחיים. יש לשער שכך גם בעולם הרוחני. דווקא הניגודיות היא בסופו של דבר מייצרת את ההפריה, ופתאום אני פוגש עולם רוחני שלם שכולו, איך אומרים? איך?
אפלטון.
התכוונתי לאינטר... דוקטרינציה ששולטת בעולם הזה. כלומר, אני אסביר, זה מה שהוא אמר, אבל זה מה שאני. כלומר, איפה פורים? פה היינו רושמים שיעור. לא, אבל משפטים וזה, אתה יודע מה יצא פה, זה יצא. יום אחד גלו מה עשינו פה שהרב שגר, אז... המקום שאומר הרב, בעצם מה קרה בעולם המחשבה, אין הפריה. הכל נעצר. הכל נעצר. הרי ידוע מה קרה באסלאם, במאה ה-11, אחד אמר, יש לי מה לחדש. מתי נכתב הקוראן? במאה, באיזה מאה? ואז במאה ה-11 היה איזה שייח בקהיר, אימאם בקהיר, שהיה לו, גם רצה לכתוב. חדש חידושים. דבר טוב לעשות חידושים. יפה מאוד, אמא אוהבת. מודה לאבי ואימי, שביאו לי עד הלום, ולא הפריעו לי יותר מדי, בתשטוף כלים, תוריד כלים. תנו לי לכתוב ספר. אבל אז הרגו אותו. למה? עשו לו ממנוב שוח. תראו איזה לומדס. אם זה בא... זה באמת דברי אלוהים חויים, אז זה בקוראן. ואם זה לא בקוראן, משמע שזה כפירה. סקנה, אסרוף אותך.
זה היה באלכסנדריה.
ואחר כך, מזה אחר כך הוא הגיע לשריפה של הספרייה באלכסנדריה. מה אתה עוד יכול להגיד?
מרי אמר שיש זרם באסלאם, זרם הלכתי באסלאם, שמית הכל, כל דבר הלכתי צריך להגיע מהקוראן.
זה הסלאפים.
אז הם עוד צריכים למצוא את הלכתי לטוס. אז זה שמוברק היה עם
מוחמד,
סליחה, היה עם מוברק. מוחמד היה עם החמו שלו.
עם אל בורק.
כן, זה היתר לטוס.
זה בעצם הרצון, מה שנקרא, חיז בתחריר. אחר כך כיכר תחריר זה עניין אחר. אבל התחרירים או הסלאפים, זה בעצם אומר, אני חוזר, הייתי אומר, זה לפשוטו של מיקרו. אין שום דבר, אני הכל בפסוקים. כמו יש תנועה, אני חוזר לרמב״ם, עזוב אותי, כל מה שהתחבר מהרמב״ם. פעם פגשתי כמה חבר'ה מהגבוהות, אמרו, מהרמב״ם, שתם בלבלים את המוח. דברים, יש רמב״ם.
30 יום, האישה וכדומה.
כן, הבתולות גם הולכות עם כיסוי ראש, וזה, אמרתי להם, נראה אתכם, אל דברו הרבה, נראה, גיל 12.
כלום בנבוכים, די מאוד נוסעסה.
אז אותו דבר באסלאם. אומר הרב לא, אנחנו רוצים את ההפריה שבין השפות השונות. הידר הפריה בין ידעות סותרות גורמים לא רק לסתירה ולבלבול, אלא גם לדריכה במקום. ודאי טועים. עכשיו מה קורה? אתה יכול ללמוד ולהגיד, הנה! כלומר, אתה צריך להבין שהרב אומר, אני לא יכול להיות לבד במערכה, שאתה הופך תורת הרב לבלבדית ובלעדית. באותו רגע שמדת את זה גוף מה שהיא אומרת, כי הרב אומר, אני כל הזמן צריך, כל תורה צריכה, אידאות סותרות. ושאתה מתייחס רק אליי, ואין עוד מלבדו נאמר על תורת הרב, אתה שוב מתמלכד באותו מלכות שהוא יוצא כנגדו.
אני אניח כאילו קצת חשבתי על המושג של אחדות ההפכים, המושג של מלחמת אמונות והדעות של אמיתות כלליות.
כן.
אמיתות כלליות זה מה שיוצא אחרי אחדות ההפכים?
אתה מתכוון למאמר בזרעונים?
כן.
בסדר, שם נגיע. זה קשור למה זה אמת.
לא, אז מה זה פה? פה זה לפני... עוד לפני מה זה אמת?
זה
כל... עוד זה איך לומדים?
כן.
עוד לפני שהוא מבקש אחדות, מבקש
כתחים. זה מעל או מתחת, זה שאלה.
זה בכתר, זה...
בכתר, חבד.
מעל...
שנייה.
חבד זה ארוך.
כאילו, זה לא...
שנייה, יודע, תן לנו... שנייה. שנייה, בואו, עד שאנחנו נסגור אותו, נחזור לשם.
לא, כן, אני לא יודע, למה אמרתי את זה? כי למה אומרים בתורת הרב קוק זה אינו מבדו? הוא אומר, אני התורה הכי כללית, כי לא יודע, לא יודע אם הוא אומר, זה התורה הכי כללית.
זה הטענה של רב קלנר, כן.
כן.
פה מה שאני חושב, יכול להיות ליצור לרב קלנר גם הפכים, זה שפה אתה מפסיד את זה. ולכן זה הבנה שגויה בלמלחמת האמונות והדעות. עכשיו זה להחמיץ, זה ליצור...
אז מה הוא מתכוון?
אתה רוצה, נגיע שנה הבאה, נלמד אורות. אבל, איזה רשם. אבל זה ליצור... פגניות מחשבתית. שברגע שיש מערכת שחושבת שהיא מכילה הכל, ממילא היא לא נמצאת בשום סתירה, היא לא נמצאת באידאות סותרות, בסופו של דבר את גלו לאף אחד, אתה מגלה דורכים במקום. חייב להיות, אי כתוב אפילו.
הייתי מישהו שדיבר על סטאצ, הנושאים האלה, גם שזה גם הרב קוק, אבל הוא דיבר יותר בהקשר של כתיבה. הוא דיבר על זה שיש בעולם של סדנאות, יש כאלה שגומלים במה שמכנים... כתיבת רצף. מה שזה אומר, זה אומר בעצם, הכל כבר נמצא אצלך. אתה רק צריך לשים את היד על הזה, והכל ראוי להיכתב. לא צריך לחשוב, רק תכתוב. היית תכתוב?
רק בקשה אחת, אל תשלח לי את זה.
מה?
אני לא בסיפור, תכתוב ברצף, אין בעיה. תפתור אותי מהקובץ המצורף. אתה מבין? כאילו, ברגע שאין שום התנגדות, שום מידע, מה קרה? אחד אומר, אל תיגע לי. אני שולח המאמר, אל תיגע לי. אותו רגע זה חוזר אליו. אני אפילו לא פותח. כי רק אם יקרה פה משהו, אני נטול אינטרס. ככה מה שתובד, זה חברותה. או חברותה או מיטותה. כי החברותה אומרת, באמת, יש פה איזה... כן, זה עבור ידוע של הרב חרלאפ, שארץ ישראל זה החברותה של היהודי, ולכן חרב על הבדים ונועלו, הוא כותב אחריו.
שיחתום.
זה רק בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל... שהכל, זאת היא, ודאי טועים הם שסוברים, שאין שם הפכים, הכל מתגלה בגוון אחד, זאת היא דטלני, זה מוסיך לי. טוב, אנחנו, זה כתבתי פה משהו, אני רואה זה, יכול להתחבר. אבל כמה האמת המבורר הוא שהפרצופים העליונים שבכל העולם הרוחני, אני מגלה בכל הנשמות, שבכל המשיגים, שבכל מקום הדרגה שיש שם נשמה והשגה אינם מתייחדים ומתאחדים, מתהרמנים. תראו איזה פועל יפה שלנו. הם
הציגו כמה מילים.
כן, הם משחק חופשי. ומתקשרים כן, אלמה דטאטה, וגבונין דלא מתחזיין, נתגלים לו על ידי גבונין דמתחזיין. הרב לוקח פה עיקרי קבלה, הופך את זה ממש לשפה. יש גילויים גבונין דמתחזיין ויש גבונין דלא מתחזיין, שזה מה? מה הוא מתכוון? אמרנו ארמית, מה אמרנו?
גוונים שלא יכולים להיראות.
אוקיי.
מתגלים על ידי הגיוון שכן נראה.
עכשיו, וכל הזמן יש פה איזה אימות אינסופי שבתוכו הדברים באמת מתגלים. איך נולד ילד? משני דברים זיווג בשונה.
אבל מה זה הגוונים? זה לא מתחזיין?
גוונים דלא מתחזיין זה גילויים אדירים של עולם האצילות, שכדי לגלות אותם במציאות, הם מתגלים דרך גוונים דמתחזיין, דרך עולם העשייה, דרך המקום בסדר, האצילות יכולה להישאר שם, אבל שום דבר לא יכריח אותה להתגלות. הוקטורים השונים, זה שהעולם הוא לא רק אצילות, אלא גם עשייה. יש עשייה ויש הוויה, אבל יש גם מגמות שאיפיות.
כאילו שגם שם יש גוונים.
וגם שם.
משהו מתאר על לפני כן, שבמחשבות האידאות, אז יש איזשהו פירוט, או כאילו יש גוונים, זה לא מתחזק.
אבל מה שמכריח, כאילו, זה השפה, זה הדיאלוג שכל הזמן מייצר משהו מהעימות הזה. מה טוב ומה נעים, מה האמת והמשמח, הוא המשפט האמיץ והגדול המלכה את האדם. הבנה פשוטה וישרה שכל מה שאנו רואים, שומעים, מרגישים, מכל העניינים וכל מה חומר מעניינים מוסריים וצכניים ביותר מעניינים אלוקיים, הכל אימה בתור מלבושים, שמות שתחתם נמצא תוך עצמי, יותר קיים ויותר חי ואחדותי, שבזה הכל מתאחד.
זה לא עולם שהוא קצת לחול בתוך עצמו, זה לא עולם שדרוש לך לעשות רפלקסיה אינסופית, לאותה אחוז, לאותה מקור, לאותה... אני יודע שהעבור לא אומר את זה, אבל
איכשהו... לא, 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 לא שהוא לא אומר את זה. לא, הוא אומר, הכל מה במשימה של הסתכלות הראית בפנים וקבועה בחוץ. מה שאתה אומר זה הסתכלות קבועה בחוץ.
אני אנסה, אני אנסה קצת ליישב את הדעת. אני אנסה קצת ליישב את הדעת.
נראה לי בחוויה, אתה תמיד חייב כל הזמן, אתה לא יכול בית... אתה חייב כל הזמן לחזור...
לא, אתה...
גוונים שניתנים לזהור, גוונים שמזדהר.
לא, באמת אדם שמסתכל על הדברים בחוץ, זה תמיד יהיה רפלקסיה אינסופית.
גם אז
אתה לא
מסתכל על הדברים בחוץ.
לא, אני אנסה לדייק אותו.
הוא מסתכל
על הביזור.
כן, הוא מסתכל
על הביזור. אתה נמצא בחוץ. אתה נמצא בפנים.
שנייה. בואו, אני רוצה לשקר, נרחיק את העדות. נעשה לך חיים קלים. יום אחד, דמיינו את הרגע הזה, בא אליכם מישהו ומציע לכם הצעה, יש לי מישהו מאוד נחמדה להציע לכם. צדקס. איזה גיל אתם רוצים שזה יקרה, הצעה ראשונה? אביה, מתי אתה רוצה הצעה ראשונה? ואיך תקבל אם אתה לא תגיד
אחרי צבא.
אחרי צבא, שכח, יש פה מישהו לפני? יופי.
פשיטה, פיתוח וחום.
שפירה לאן אתה רץ. המקום, פתאום יש איזה חיבור. בין איש לאישה, מתחתנים והכל נחמד. עכשיו, אני יכול כל הזמן להיות בתודעה שאני איש ואישה, נכון? אבל יש שלב שאנחנו, וזה פשט, שבמובן מסוים אנחנו במקום של הלפני. זה נקרא היות בשר אחד. עכשיו, זה לא רפלקסיה שאני אומר רגע. אני איש ואת אישה... בסדר, אני בכוונה ממלכד אתכם עם הדוגמה הזאת. ובו בעצם נמצא איפה אנחנו, השכינו ביני מה איזה, מה שדרשו לנו בשם הברוכס, והרב עצם את העיניים. בוא, זה לא זה. יש מציאות כזאת, שהיא מתרחשת, אני רק לא צריך להפריע לה. כן, שהוא אומר, הסתכלות הרעין בפנים וקבועם בחוץ, הוא לא אומר לך, אוקיי, תעשה, עכשיו תתאמץ, תעשה קוויץ'. הוא מדבר על אינטונציות אחרות לביחד שלנו, שמילא מייצרות זה שהחלוקה מפסיקה להיות הדבר עצמו, ואנחנו יכולים להיפקח אל החדש, אל הביחד, אל התוך שהוא בסופו של דבר. כן? אני אנסה אולי דרך סיפור, זה לא מספיק כמובן?
הבעיה שלו זה שהוא מדבר מבפנים, הוא אומר את זה גם, שהוא כאילו באיזשהו מקום הוא משכנע את האנשים שהם תמימים ממילא, שהם איש שבפנים, אז טוב לו. באמת, לתאר את החוויות האלו, החוויות של ההכרה של האחדות שנמצאת מתחת, זה באמת, זה לא פשוט שאתה יכול כאילו לתרגם את זה ואז זה שימושי, אתה יכול כאילו לעשות איזה מהלך שכלי.
אם באמת אפשר לעבוד עם זה, אני חושב שאתה.
אם אתה מפנים, אפשר לעבוד עם זה.
אז זה גוף העניין.
אבל צריך את זה.
אבל יש, תחשוב, אפילו בתור הערה של מקיף, כלומר יש איזה
תודה. הוא כותב את זה אלכסנדרו, אלכסנדרו לא בפנים, נכון?
לא יודע, מאיפה אתה יודע? לא יודע, אתה מתחול, כמו שתגיד, יפתח גמורה, לא שכנע אותי,
אתה יודע שעשית חלוקה בפנים בחוץ, שגם לי לא הכי מובנת מה רצית לעשות בה, אבל אתה עשית חלוקה בפנים בחוץ.
על כל הספרים אתה יכול לומר שאם אתה לא מאמין, אתה חושב של אלוהים, אתה לא משכנע אותך.
מה זה עושה, תאמין? אני מאמין, אבל אני שואל את עצמי, האם בסופו של דבר, אי בסופו דבר, אדם יכול ללכת עם הפסקה הזאת, עם פסקה הזאת ברחוב, וללכת
ולעמוד... לא, זה מנפשך, גם אלוהים יתגלה לאדם כזה, להגיד לו, תהיה ירא שמיים, המשיח עומד לבוא אדמה, להגיד, איך אפשר לעבוד עם זה, איך אפשר לעבוד עם זה, אלוהים יתגלה לך ואומר לך משהו. אדם חיצוני, אדם מסכן.
אבל זה לא נכון. לא, ילדן, זה לא נכון מה שאתה אומר, כי זה לא...
מי שבחוץ, יישאר תמיד בחוץ, מה
לעשות? אבל מי יברא בפנים, מה שאתה
חושב שהרב אומר לך פה? יש נימוקים שמשכנעים. בעיה,
אני מסכים לך, איך אני מסכים? אני אומר, ברור שהרב כותב את זה בתוך תנועה מסוימת שיש בין לבין.
אוקיי.
אתה עומד אך ורק בחוץ.
לא, אתה עומד אך ורק בחוץ. אתה עמדתי רק בחוץ, לא שאני עומד רק בחוץ.
לא יודע, לא.
התנועות של הרב, איך אתה... אוקיי, אתה אומר, הרב פונה, הרב פונה בין אומות, אתה יכול לעשות תנועה בין אומות, אתה יכול לעשות תנועה כזאת?
אבל אותי יונתן כהן זה לא
הסוגיה. לא, אני שואל את
הרב אלחנן. לא, אבל לבי, בוא נגיד, הרב מייצר לנו פה מרחב, אופק, אופציה, הוא מגלה לי אופציה. אין לי את האופציה הזאת לפני הרב, והרב אומר לי, החסידות לא נותנת לי את האופציה הזאת, אתם צריכים להבין, החסידות לא נותנת חב"ד כאופציה המובחנת ביותר של החסידות. ראינו מקודם בתור האור, ויתרו. ויתרו הוא לא מדבר ככה.
חסידות מוקדמת? חסידות של הבעל שם טוב? של חסיד הקבלה גם?
אני אנסה להסביר ש... כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לגלות גם עניין בהוויה. להכיר בהוויה הריאלית ובריבוי. כשהחסידות מבטלת את ההוויה הריאלית, ממילא היא מבטלת על אחדות ההפכים, כי אין הפכים. בסדר? יש רק אחדות. אז שימו לב כמה זה מורכב. מצד אחד אני אוחז חזק מאוד באחדות, אבל לא פחות חזק אני עמל להשקיע בשימור ההפכים. כאילו, אם כולם יהיו ימנים, א', יהיה יותר עינויים בשבק, תזכרו מה שאני אמרתי. ב', זה יותר מסובך. זאת אומרת, המערכת לעולם בנויה על איזונים. תראו מה זה, אנחנו פה בנדנוד של כמה קולות בודדים, והוא עולה, כמה קולות בודדים, והוא עולה, והכל משתנה, אבל הכל זה מין מערכת של איזונים מאוד מאוד עדינה. שבתוכה יש איזה תוך שמפעם. אחדות ההפכים אומר, איך אני שומר על אחדות בלי לאבד את ההפכים, ואת ההפכים בלי לאבד את האחדות? עכשיו, זה לא, אני שובר לאחדות ואני מאבד את ההפכים. זה הרבה יותר רגיש ועדין, וכירוגרפיה נורא לא פשוטה.
עם טבעי, הוא לא כופה את עצמו על המציאות.
אלא מה הוא אומר לך?
הוא מכיר, כאילו, הוא מרגיש את
ה... הוא אומר לך, אתה כל הזמן רואה הפכים? תקשיב, יש גם אחדות. הוא לא אומר לך רק אחדות. זה אדמור הזקן. בסדר, זה בעל שם טוב. אומר לך, אין הפכים, הכל אחדות, אין עוד מלבדו. פה הוא מכיר באנושי, הוא אחרי המהפכה ההומנית שמתרחשת כל המאה ה-18 וה-19, שאומרת שמה, שיש אדם ויש לו מוסר, ואומר הרב, אסור לראות שמה יש לדחוק את המוסר הטבעי. כי המוסר הטבעי זה פקטור. אז אסור לאחדות שתדחוק את ההפכים. עכשיו איך אני הולך? תבין כמה זה נהיה מסובך? כי צד אחד יש את העולם המיסטי, זה כל הספר של רבקה שץ. אחדות כמיסטיקה, חסידות כמיסטיקה, שזהו, אין מציאות. בצד שני, התנועה השנייה תהיה שיש רק מציאות. תהיה פרקטי, בעולם ילד אין מקום לסתם חולמים, פה איזה עולם של הפכים, אתה צריך... כן, אין פה סנטימנטים, אין פה רגשות. ובן מסוים, זה אולי, טוב, שבוע הבא נעסוק קצת במיקרו-כלכלה לקראת איגרת פייטט, להבין מה זה עבדות. הרב מדבר שם על קוראי הפחם, יש לכם הרבה שיעורי בית, בסדר? מאיגרת, ממ"ה עד פייחת וכולל, לא משעמם רגע. ואז נגיע לפייטט, והרב שם מדבר, ממש שיעור ראשון במיקרו-כלכלה, מה זה בעצם... אולי אפשר לדבר על ההבדל בין סוציאליזם וקפיטליזם, או מה זה מערכות שוק. ומה היחס של עובד ומעביד, ומה זה שקופים, ומה זה קורא הפחם, הרב שם מדבר על קורא הפחם, לא מכירים, ראיתם זה? סגיר, לאט לאט. במאה ה-19, אומר בעצם פתרנו בעיה אחת ויצרנו בעיה אחרת. אחדות ההפכים אומרת, אני מנסה ליצור כל הזמן על איזון, בלי לאבד את ההפכים, שזה תנועה חילונית, אבל בלי לאבד את האחדות, שזה תנועה דתית. אחדות ההפכים זה המקף הקדוש.
כן, אבל זה מקף קדוש, הוא לא נמצא על המקף, הוא נמצא בפנים.
נכון, הוא אחדות והוא הפכים.
זה דיבור שהוא דיבור, אחרי שהוא חווה, או מאמין, או נתן אמון בפנים. הוא לא יכול לדבר עם בחוץ ולראות את זה. בחוץ הכל מפורט כאילו.
כלומר, רק מי שבפנים...
הסתכלות פנימית על החוץ, זה לא הסתכלות פנימית על פנים, זה לא כאילו קלו בתוך עצמו. הוא כן מסתכל החוץ, אבל ברור שהוא מסתכל מבפנים.
זה בדיוק מה שהוא אמר, הבעיה תהיה... שיש הסתכלות הרעיון בפנים כבר בחוץ, ואני עושה הפוך. על זה הוא מציר. הנה, כל ההשקלות שלנו אינן צדדים אחדים מהצורה הפנימית, המתגלה על ידי הציורים הפנימיים בחלקים ידועים, כתגלות חלק אחד מן הים לעומד בצידו, דווקא ידי חיבור אופקים רבים. מתקרבת ההכרה על ידי הכל. אף על פי שהם ודאי נראים כסותרים זה את זה. זה אפילו בעולם האובייקטיבי. מה נאמר עוד בדבר העולם הסובייקטיבי, שעלינו להסתכל רק על היופי, ההתאמה והיצירות הפנימית, האופן שבו אנחנו תופסים את הדעות ומסבירים אותם, על ידי פרשנות ועיבוד יכול הסותר להפוך למחזק ומשלים. שכיוון שאנו יכולים לדרוש ולהגד, הרי הוא מעוגד ומקושר, רק נמיכות השקפה תוכל לטבוע לקצץ ולהפריד, אפילו להרפות מלאחד, גם זאת היא כמו פילוסופיה של עצלנות. כלומר, דווקא המחלוקת, כן, זה מחזיר אותנו הרבה למחלוקת. רב שגר דיבר הרבה על זה שבמובן מסוים הרב קוק הוא מודרניסט ורב נחמן פוסט מודרניסט ולא דק. כי פה אתה רואה כמה הרב דיבר על הצורך דווקא באחדות הפכים, אומר אחדות מודרניסטית עם הפכים. פוסט מודרני. כלומר, הרב קוק פה הוא ברסלבר.
כן, אבל הכל נמצא במערכת הכללית. אומר, אפשר לסבול את אי ההתאחדות.
או קוקניק. אבל אתה רואה שיש לו איזו אינטואיציה נורא חזקה למחלוקת. לסתירה. האם הוא יכול להשאיר אותה ככה? או אחרי הכל קוקניק, הוא צריך למצוא. אבל ההבנה, הרב קוק, הוא לא מהרמן בלבד, אלא ההרמוניה היא צד אחד בתוך המערכת יחסים. זה אני חושב...
הרמוניה תכלית, יעשיים בחיבור כאילו.
אבל היא כל הזמן חייבת להיות בדיאלוג עם הדיסהרמוניה. כלומר, ברגע שאין את הדיסהרמוניה, אין הרמוניה. בסדר, היא תלויה.
לא מציג את זה בצורה של שני הפכים, שיש בין איזה דיאלקטיקה, כאילו, מציג את זה כמערכת הרמונית, שוודאי שממילא יש בה הפכים, אבל זה היופי שכאילו...
נכון. אבל שוב, כשאתה מפרק את ההרמוניה הזאת, אתה רואה שהיא הרמוניה מורכבת, הרמוניה שבורה אולי. זה לא כמו המחלוקת של רב נחמן, אבל מצד שני זה גם לא רק איזה הרמוניה נמצאה על עיוורונית כזאת. אלא יש פה איזה הרמוניה מאוד מסובכת. טוב, אילו כתבתי ספר, הייתי ודאי נכנס בעמקי התוכן של המוח להציע מערכה איך אנו יכולים להיות מתייראים מכל גדודי הפולמוס של הכפירה. ולא שאין לנו מה להתיירא, כי אם עלינו לשמוח במה שאיננו מוכנים להראות שהנטיות הללו עצמן הנראות כמזיקות וסותרות את היסוד הכללי של כל אמונה ודעת, אינם כי מקרבות העולם בית של יעקב שהוא מרום וניסה. הנה, עד עכשיו הוא אמר חמה, המתודה, עכשיו הוא מפעיל אותה. כי מה? איך זה פועל בפועל? איך זה פועל בפועל? זה כמו, אני מגיש הצעה. עולה על מכרז. יש המון המון הצעות. עכשיו יום אחד אומר לך, טוב, זכית במכרז. פעם מודדתי על איזה מכרז. אז להשכם התקשרו אמור. אמרתי, אשתי, לא התכוונתי לזכות, התכוונתי רק להתמודד. נו, ואחרית עכשיו מה? עכשיו מה אתה עושה? אתה צריך להפעיל את מה שהצהרת שאתה יודע לעשות, נכון? זה נקרא מכרז, כל הזמן יש מכרזים. לתפקיד, אפילו מכרז, אתה רוצה לקנות קרקע. כולם מנסים. תן, 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 תסכום, הלכו עליך. אוקיי, עכשיו אתה צריך להביא את הכסף. לא, אין לי. אז מה אתה רץ? הנה, הרב קוק מפעיל, הוא התמודד, ועכשיו הוא אומר לך איך זה, איך זה פועל בכפירה. שמה? יש את כל גדודי הפולמוס של הכפירה. לא רק שאין לנו מה לפחוד, אלא אנחנו צריכים לשמוח, להראות שהנטיות הללו עצמן הנראות כמזיקות וסותרות את היסוד הכללי של כל אמונה ודת. סוף סוף לדת הייתה בסטגנציה מוחלטת. למה?
אף אחד
לא התנגד. שום דבר לא התנגד. והם אלה שיש מערכת שאין לה מתנגדים. שאתה יודע שעכשיו ראש ממשלה 50 שנה, אותו אחד, רבנים ראשיים 50 שנה, יש שתי משפחות, אותם אנשים, אין שום, אין תחרות. כדי ליצור שוק חזק, עצמאי, יצירתי, מה לימדו אותנו עושים? פותחים לתחרות. שמסתבר שככל שיש יותר תחרות ופחות פיקוח, ככה מי שמרוויח זה דווקא השכבות הנמוכות, וככל שעושים יותר פיקוח, אתה רק מפסיד. בסדר, בהפוך על הפוך. ככל שהממשלה יותר מפקחת ועושה מחיר אחיד, כולם מפסידים. למשל על הלחם, מאה שעשו מחיר אחיד וכן על החלב, נוצרה פריחה עצומה של חלב סויה. למה? כי אנשים הבינו שאם אתה עושה מחיר אחיד, היצרן חייב להיות גם להרוויח. אוקיי, כופפת אותו. אמרת לו, שקית חלב שעולה לך לייצר 6, תמכור ב-5. זה הממשלה חייבה אותו. פעם מחר ב-7, הרוויח שקל. היום הוא מייצר ב-6, מסיד שקל. אז מה הוא עושה? שם חצי מים. לא מגלה לך. שם באותיות תנות, תן לך כוח. עכשיו מה? אוטומטית תפסיקו לנות חלב, כולם הולכים חלב סויה. ברגע שעשית פיקוח על הלחם, אוטומטית כולם הולכים לקנות פיתות. ואותו דבר הסיפור של שכר מינימום, ככל שאתה מגדיל את שכר המינימום, אתה מגביע אותו, מי שמפסיד זה מי? שכבות החלשות. למה? פעם היה מנקה, היינו נותנים ל-3,000 שקל, הייתה שכר מינימום. היום אתה אומר 5,500 שקל שכר מינימום, מה אף אחד לא רוצה להעסיק אותם? כל הז'אנר של שכר המינימום, אף אחד לא רוצה להעסיק, נשארים בבית. כלומר, יש מערכת של פיקוח שמתנהלת מכוח תנאי שוק שיש בהם מגמות סותרות. זה התחלה של השיעור הכי בסיסי בכלכלה, קפיטליסטית. רוצים כלכלה סוציאל דמוקרטית, זה משהו אחר. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי הדת לא היה לה שום התנגדות, לא זזה, לשום מקום.
למה? היו דתות אחרות.
אבל לא קרב זה אל זה.
היה ביקוח, לא הפסיקו להיות פולמוסים.
בדתות, האסלאם נתקע באותו רגע שהוא הפסיק להתווכח. והנצרות הצליחה להניע מערכות אדירות בזכות לותר, ששיגע את הנצרות במאה ה-16, לא מרטין לותר, קינג. ייצר את הפרוטסטנטיות, פרוטסטנטיות בסופו של דבר, וזה כל הספר של ובר, על הקפיטליזם והפרוטסטנטיות. הפרוטסטנטיות בעצם הניע את המערכות שכולנו עכשיו נהנים מהם, חשמל ומיקרוגל ומדיח ומכונת כביסה ואייפון קטן, הכל לפרוטסטנטים. למה? כי הפרוטסטנטים אמרו שמי שיש לו הרבה כסף הוא נבחר האל. קתולים אמרו שהכסף משחית, אדם צריך מים במשורה תשתה, משיב הרוח ומוריד לגשם. מה תכם תבור את זה? וראיתי אצל הרב אמר, יש לו ספר שמה שלמה, הוא אומר, משיב הרוח, אתה רוצה לנשב ברוחניות? תוריד את הגשם! תוריד את הגשמיות, תסע באוטובוסים, תספק במועט, שתי קפה עם מים, מה חלב? תרוויח ברוח. נכון, זה האינטואיציה של יהודי, מים במסורה תשתה, על הארץ תשען. פרוטסטנטים אמרו, מה פתאום? זה תפיסה קתולית. פרוטסטנטים אמרו, מה פתאום? תחיה טוב. עכשיו, לא תחיה טוב, תעשה כסף. כי מה? עכשיו תראו איזה גאונות זה, ולמה כולנו עכשיו אוכלים את הפירות האלה. לטובה, אף אחד מאיתנו לא רוצה לחזור למאה ה-16. כל תכלית האדם זה להיות נבחר האל. איך אני יודע אם אני נבחר האל? אם אני מצליח. אבל מה אני עושה בהצלחה הזאת? אני לא קונה יחטות. אלא. עושה עוד כסף. להיות עוד יותר נבחר. ופה התחלת לייצר שוק מערבי.
אבל למה הכסף הוא הקריטריון
ההצלחה?
ריאקציה, כאילו... נכון, זה ריאקציה לקתוליות.
אבל אפילו אם תסכים שהצלחה זה סימן לזה שאתה נבחר האל, למה כסף, למה הצלחה היא בהכרח כסף? למה לא הצלחה מכל סוג אחר?
כסף קונה הכל.
אה,
לא משנה, גם אתה דוקטור. הכסף יש לו איזה
הסלמה. תשאל עולם שבו כדי להיות דוקטור באוניברסיטה חייב להיות קומר.
הכל גם היום. דרך ממון אתה יכול לקנות הכל. אתה יכול לקנות מורה שילמד אותך דף ימי. יחליף לך נורא. הכל קונים. בסדר? אוקיי. הדת הרוויחה, אומר הרב, מזה ש... קמה להתנגדות. כל הכפירות המושכלות אינם מתייחסות כמלותו הצד הדמיוני. הנמצא מקושר בטבע לרגשי אמונה, והצד הדמיוני הזה מוכרח להיות קלה ועבד, אבל את הדברים הטובים שהוא גורם בעולם צריך שיינך בתחילה מושרש, קיים ויפה. מושגים ברורים וחזקים נקיים מכל דמיון מטעה לא יוכלו להימצא, כי אם על פי עומק התוכנית של האחדות האלוקית הצרופה שיסוד מקורם של ישראל. בספר ודאי צריך לברר את הכל בפרטיות לפי היכולת לסמן מהם הרעיונות היסודיים ואיך אפשר לקרוב אליהם בשלילת דמיונות מתאים ואיך אפשר שעם צירופם יהיו חיים נאמנים ונחמדים ופועלים על העולם החי המצוי בחוזקה. אבל ארוך הרבה צריך שיהיה ספר כזה עם כל קיצורו וקימוצו, אחדות ההפכים, ארוך עם קיצור וקימוץ, ולעוד אלא שכמעט אי אפשר לצאת ידי חובה בספר אחד ובדור אחד.
יכול להסביר את שני
משפטים הראשונים? כל הכפירות המושכלות המושכלות, אז הדמיוני. מה הכוונה בצד הדמיוני? כלומר, גם בתוך הכפירות יש הרבה אבלים. כלומר, יש משהו שבאמת התביעה של הכפירה מקרבת אותי לבית אלוהי יעקב שהוא מרום וניסה. יש גם צדדים בכפירה ש...
זה לא הצד הדמיוני שבאמונה?
קודם כל, אנחנו נקים לאותו צד הדמיוני, שזה...
תמונות הנמוכות, ציורים...
אבל יש את הצד העצמי שהוא לא תפל.
כן, אבל הצד הדמיוני לא של כפירה, הצד הדמיוני הנמצא מקושר...
שבאמונה, נכון. והצד הדמיוני הזה מוכרח להיות קלה ועבד.
על ידי הכפירה, זה לא הצד הדמיוני שבכפירה.
שבאמונה, הדמיון שבאמונה בעצם עבד... דרך. עכשיו, ביסורים ממרקים הוא יגיד, אוקיי, אבל יש הרבה סכנה בזה שאם אני פותח את הצד של האמונה ומנסה בעצם לאבד את הצד הדמיוני שלה, אני אאבד את האמונה. ולכן מה עדיף? אני מאמין כי סבתא שלי הייתה מאמינה. ואני מאמין בדיוק כמוה. כי אם אתה תיגע, אתה תאבד הכל. הרב שם נעמד על שתי הגליים אחוריות ואומר, מה פתאום? אין לך, כלומר, אתה תעשה עבודת בירור ואתה תגלה שאתה יכול לשמוט את הצד הדמיוני ושישאר הצד של האמונה בתארתה. הצד הדמיוני מוכרח להיות קלה ועבד, אבל את הדברים הטובים שהוא גורם בעולם צריך שיניח בתחילה מושרש, קיים ויפה. בסדר. על כן, עיקר המגמה צריכה להיות הרמת קרן חוכמת ישראל הפנימית, לשאוב אותה מכל מקום שהיא נשאבת, שלא תהיה נאבדת אפילו טיפה מבורסית זה. לא רק ספרות מוסר ומחקר ופילוסופיה קבלה, אבל לצד אחד כי מרמת ערך והרחבת דעת על עליונות המחשבה הישראלית והאנושית משורש שורשה מטפסת על גבי כל הרעיונות העולמיים. המניעה בחוזק ידע את כל השיטות והדתות בעיקריהם שורשיהם צעיפיהם ואורחותיהם סוקר בביתך. על תמציתנו מגמת תאם ומערכת אותן כולם במערכת סידורית ממטה למעלה עד שמוצא את הפרצוף האנושי הכללי ספרה דה אדם במילואו ויסודו עד שמאחד את הנגדים הנסתר את העבר עם העובד שניהם עם העתיד.
אין מה לעשות עם אמירה כזאת, לדבר, כאילו לקבל את זה. הוא אומר מה איך תעובדת ככה.
יש סיפור, אני אמשים לך בוני עם פשיסחה, שהוא אומר, רציתי לכתוב את כל האדם. ויהיה גודלו כגודל כף יד. יפה. אך נמניתי וגמרתי שלא לכתוב, זורקים לנער באומן. את הסמארטפון, שוברים אותו עם פטיש.
כן, בסדר.
כן, זה תחרות בין המחזירים בתשובה. אצל מי הכי הרבה שברו?
מי זולק הכי רחוק?
הכי רחוק.
זה עושה
שם. יש כל שנה, יש כל שנה הרב המליץ לתת לו...
מכירה.
אירוע שבירת אלף טבילית.
כל שנה.
כל שנה,
עוד
כמה
אחת. אני חושב שהוא עושה את זה גם אחר. אתה פשוט אומר, אתה פשוט רואה את זה בכל...
לא, אבל מה שהרב רוצה לתת לי זה אופק, זה מקיפים. זה המקום שיש את זה. סד נדר אחר, זה ספרה דה אדם, האדם באשר הוא. שזה אולי חידוש, כלומר, הרב מנסה ליצור ולגלות את קומת אדם ולא רק את קומת משה. המקום, הזיירה דה אדם הראשון, המקום שבו יש איזה תוך שלפני ההתפרטויות, לפני היהודי אפילו. כל שפריר שחה, כל הגיון, כל משורר, אתה רואה את זה. ובדיבורים שלו בתחילת זרעונים בצמאון אל חי, המקום של המגע עם האנושי באשר הוא, האנושי שעומד מול האלוהי. לפני שלא עשה אני עבד, לא עשה אני גוי, לא עשה אני אישה. ההתחלה, ועם כל המרחב המתפשט והולך, היא באה ומתחילה לצער החיים הפרטי של ישראל. יחד עם האדם יש לי, יחד עם קומת אדם יש לי את קומת משה, ששם אני מוצא את כל גרעיני עצמך לאושר ולחיים, שאינה צריכה להעמית מאומה. היא מהפכת את הכל לאור, חשיכה לנאור, המריר ולמתיקה. זאת אותו החתים רב מטיבת בהיכל עד המשיכה. מאיפה מגיע היכולת להפוך חושך לאור? כי יש לי שייכות גם לחושך. אם אין לי שייכות לחושך, אני שובר את החושך. אם יש לי שייכות לחושך, אני יודע גם להפוך. עכשיו, לא שטיקי טריקי. באותו מובן שהאור מדבר איתי, גם החושך מדבר איתי. ובאותו מובן שהוא מדבר איתי, אני יכול לדבר איתו. כי יש איזה תוך שאני מבין שהוא מחיה את האור והחושך הזה כאחד. עושה שלום ובורא את הכל, בורא רע, בורא... התוך הזה, זה בעצם המקום שלי של האינסוף, אבל מתאווה להיות לא דירה בתחתונים, להפוך את החושך לאור.
הפרצוף האנושי הכללי הזה, כאילו הוא חילוני ודתי, כאילו כאחד? כאילו מה...
אני לא יודע איך ללמד אותי, אדם וישראל, הוא מדבר פה בשפה של אדם וישראל, זה ירד האדם וזה ירד המשה, הוא לא מדבר פה על חילוני.
כן, על הכפירה,
אוקיי.
אני אומר, כאילו, אתה אומר, אבל תוך שבחושך, תוך שבחושך הוא לא אור, האור זה הניגוד.
כן, כן.
תוך הזה הוא כאילו
עשוי מדבר אחרים. הוא מעבר לגילוי, הוא מעבר, החושך הוא גילוי והאור הוא גילוי, ואני חותר לאיזו נקודת תוך של מעבר. והכפירה זה שפה, והאמונה זה שפה, והרב אומר יש, וזה בעצם תהיה הנקודה שלו, להגיע לאיזה תוך שהוא לפני האפשרות, האמונה בתארתה על ידי אפשרות של כפירה, כלומר להגיע לאיזה אמונה בתארתה, שבעצם זה מה שיוליד את החילוק בין אידאה דתית לאידאה אלוהית. התוך הזה זה האלוהי והוא מתפרט בדתי, אבל אני מחפש את התוך הזה. ואנוכי רק מאמרים כתבתי רק הערות קלות דלות וקטנות שיועילו רק להעיר לב חכמים אנשי סגולה והתעוררות הלב תביא את פרייה היא צריכה להיות מתחילת בהכרזתה כאבירה בארץ ישראל זה משת נפשי. בכל זאת הנה אני אומר שבדורנו אולי גם מעט לפניו איזה דורות בדילוג שלא נוכל לשמנם בייחוד ירד הרבה כוח הלימוד של עומקה של תורה מצד העיוני שימיתת חוכמת הדעת ואתה נוגע דבר הנפש האומה על כן אנו חייבים לעורר בזה הרבה מאוד. שרי חלקנו נוכל לקבוע בארץ מוסד קבוע, ישיבה מיוחדת, תחכמון ללמודי חוכמה דתנו, שבה ייכנס כל מה שהוא נוגע, עשינו דילוג. ללימוד הדעות והאמונות במופן רחב מאוד לתורה ומוסר. כמובן לא יוכל להיפרד מהלימוד המעשי המסודר, כי זאת העצה של הנחת הצד המעשי שבתורה, כדי לפעס את הרחוקים. מה זה הצד המעשי? הלוך ולימוד, ואתה אומר בוא נראה לבעלי תשוב ורק דברים יפים. אה?
בינה.
מה זה בינה?
בתייצר.
אה? מכון בינה. מכון בינה. עכשיו הוא בא לשבת איתי, הרב של בינה. יום שלישי שעבר. ערן ברוך קוראים לו. ראש ישיבה. בינה זה ישיבה חילונית בתל אביב.
קוביוז,
כל מיני סלבס. וכל השיחה, לא, לא, לא נעים לו ממני. כאילו צריך להוכיח ש...
שרוצים לבין.
כן, שרציני. ואז אמרתי לו, נו, מה עוסקים עכשיו? מה לומדים? הוא רק... מה עוסקים? מה לומדים? שזה נורא נצחן בעיניי. המקום הזה שכאילו פתאום החילוני צריך להוכיח, פה פעם המזרוחני צריך להוכיח שהוא בלימוד. נכון, זה היה מוטיבציה של דור שלם, להראות לחברונר שבמרכז לומדים ברצינות.
עכשיו זה עבר מגזר.
עכשיו זה עבר מגזר, זה אותה דבר, ואתה מסתכל. ובסוף אמרת לו משהו, אסור להגיד.
מה הם לומדים?
רוסיני?
שנייה, בטח יקשיב עוד רגע, אבל... בסוף אמרתי לו שתמיד אני מרגיש שאני מדבר עם חרדים, שהם אוהבים אותנו, אבל הם קצת מסתכלים על החברה שלנו ואומרים, טוב, אתם תמימים, אתם נאיבים. אמרתי, פעם ראשונה אני פוגש אותך, אני מרגיש אותה תנועה. זה לא עזר לי, והפרדנו בהלוות. כאילו, מין כזה. כאילו איזה אובר ציונות ואובר, ומשהו גדוש כזה. בסדר, זה... לא, הם לא יושבים, זה שיעורים כזה, זה לטעמי, זה גם זה, מפגשים.
מה, איזה תחומים?
קצת תלמוד, קצת בובר, קצת תנ"ך, מקרא, קצת מיסטיקה. אנשים מאוד טובים. מאוד טובים. זה מעשה יפה.
יש כמה כאלה, לא יש גם בירושלים, איזה
שבע. בבאר שבע פותחים. הוא אמר, אין מקום להכניס עיקה בבאר שבע. כל הער שמחה לשים הבוקסות. הם באים ללמוד בישיבה החילונית. היא כבר נדבר, עלינו לחבב בדברי אמת וצדק מה שיש עמנו די את החן והנועם התפארת ועוד שיש בצד המעשי שבתורה כשמשלנו לברר את האמת והצדק תראו אצל הרב קודם אחדות ההפכים שבצידה העיוני ביותר עלינו להסתכל על יחס הלאומי שהוא חובק בקרבו את רוב המצוות השמיות כללו של דבר צוד ישיבה קטנה להתתה בחמותה ובלתי ניכרת כמעט בפורמליותה בארץ הקודש לימודי התורה הפנימיים בצירוף המכשירים הדרושים לזה להרחבת הדעת והערת החיים, דבר זה הוא פתח תקווה לישראל ממש, כערך יסוד הרעיון של כללות חיבת ציון לכל תכונותיה, שבכללותה איננו רואים חזות רב, ויותר אנחנו עדי הראייה עומדים על אדמת ארץ אבות. תכן הדבר שצריך להיות התחלה צדדית דווקא לא מירושלים. שימו לב, זה אני מאוד אוהב את זה. שאלה המלכה עם ישראל גם כן בגולה, אבל הארץ נשתכחה, והתשואה הראשית מבטחת זכירת הארץ בכללה והארץ יזכור. מה זה הארץ? יפו, זה החילונים, זה לא ירושלים, הרב לא מעיז להתקרב לירושלים, הרב לא מתקרב. מתי הרב מגיע לירושלים? בן כמה הוא? 55. שעולה לארץ בן 39, 16 שנה הוא לא בירושלים.
יפו רוב.
כי זה גם מגיע לירושלים, מתעקשים שהוא לא ירושלמי. הצ'לברס זה הרב זוננפלד וזה היה הרב די יפו. כי הרב אומר, צריך להיזכר שיש עם ישראל.
אדרבה, הרב קורא לעצמו עד היום יפו רוב.
ואלו תתרום ירושלים בראש לכל, והושיע השם עלי יעקב בראשונה, למען לא תגדל תפארת בדוד, תפארת שיושב ירושלים על יהודה. אחר כך אומר ביום הוא יגן השם בעד ירושלים. כלומר, מי צריך את זה? ירושלים צריכה שיהיה לנו את יפו. מתאים לעצמך איתי של קרן ישועה חומרית לארץ הקודש הצפונה בחק היישוב החדש. הנה הוא קורא לילד בשמו, חק היישוב החדש. שם צריך להיות ישיבה, צריך להיות צמיחה רוחנית. שאחר כך תופיע באור גדול ותזרח על ציון ועל מקראיה, לאוהבי שם אלוקי יעקב, הבוחרים בנחלת יעקב, רואים דברים אלה להיות לרוח חיים, שמחת כליות ולב. הנה אני מוכרח לקצר, זה באמת אחת האגרות הכי קצרצרות שפגשתם. הנה אני מוכרח לקצר, אומר שלום וברוכו, שואה רבה, ונפש ידידו, לראש שלמה בעבר רבה, קטן אברהם יצחק כהן קוק, אנחנו עושים לחיים לחיים.
שאפשר זה באמת לחיים לחיים,
נכון? זה... אני רוצה את שאלמור הזקן, אולי איזה...
אפשר להביש
בה. איזה ניגון.
אנחנו לא מנגנים כמו...
לא, כמו הקטלנים שלנו.